ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. אז הפשט הפשוט שהציד של עשיו הוא בפיו של יצחק, עשיו מפרנס את המשפחה. אבל חז"ל פרשו גם כן שהיה צד את אביו בדיבורים שלו, ששואל את יצחק כיצד מעשרים את המלח, כיצד מעשרים את התבן, אז מראה את עצמו כל כך צדיק, שלא די לו שמה שמעשרים את הגורן ואת היקב, צריך גם לעשר את הפסולת של הגורן והיקב, או את המלח שבכלל לא גדל מן הקרקע, גם הכל הוא רוצה לעשר, לתת להשם. אז פרש הסבא מסלבודקה, זכרונו לברכה, שאין הפשט שעשיו סתם אמר את הדברים האלה, אלא שהיו לו רגעי התעוררות, שהוא לא היה כל כך שקוע בחטא, שהוא בכלל לא התעורר אף פעם לעשות תשובה, היו לו רגעים של התעוררות. בשעת התעוררות הוא רצה לעשר אפילו את התבן ואת המלח. אלא שהצרה של עשיו שזה לא מחזיק מעמד, הרגעים האלה הם עוברים ועשיו חוזר להיות רשע. הפסוק אומר על הרשע לב רשעים כמעט, שהלב לא מחזיק מעמד אצלו. אפשר לומר אולי שלא רק ההתרוממות של עשיו היא כמעט, היא לא מחזיקה מעמד, גם הנפילה של עשיו לא תמיד מחזיקה מעמד. הרי חזר אמרו שעשיו כפר בעיקר, שכתוב ולמה זה לי מכורה, וכתוב זה כלי ואנבי. זאת אומרת שהוא שואל למה אני צריך את הקדוש ברוך הוא כביכול. אז הוא כופר בעיקר, אבל מיד אחרי זה יעקב משביע אותו. מה זה שבועה? להישבע באמת שהקדוש ברוך הוא, הרי אסור לנו להשביע במשהו אחר. מותר לנו רק להשביע בקדוש ברוך הוא, ודאי לא בעבודה זרה, אבל גם לא בזקן של מוחמד וגם לא בשום חפץ אחר. יהודים מותר להשביע רק בהשם אלוקי ישראל, לא במישהו אחר. הרמב"ם אומר שגם מה שמצינו בגמרא, או מפרשי הרמב"ם, לא זוכר, שמה שמצינו בגמרא לפעמים שבועה שנשבעים בעבודת בית המקדש, או במקדש, הכוונה שנשבעים במי שהעבודה נעשית עבורו, במי שהמקדש משמש כמשכן עבורו. אבל יהודי נשבע אך ורק בהשם אלוקי ישראל. אז אם כן, מילא עשיו נגיד שהיה מוכן להישבע שבועת שקר גם כן, אבל אם יעקב משביע את הסימן שיעקב חושב שיש משמעות לשבועה הזאת, שזה יחייב את עשיו איכשהו, אחרת אסור להשביע אותו. אז אותו יעקב שרואה את עשיו הרשע, שויב איזה עשיו את הבכורה, שמוכן למכור אותה בעד מזיד עדשים, בכל זאת מבין שהשבועה איכשהו תחייב את עשיו, אז הכפירה שלו גם לא כפירה מוחלטת. כמו שההתרוממות שלו לא מוחלטת, גם הכפירה שלו לא מוחלטת. באותה שעה הוא הרי רשע. באותה שעה הוא מוכר את הבכורה בנזיד עדשים. וחז"ל אומרים שאחרי שיוצא מיעקב, אז אוסף את החברים שלו ולועג ליעקב, שנתן לו נזיד עדשים באדמה, בבכורה, שזה לא שווה כלום לפי דעתו. נזיד עדשים שעולה כמה פרוטות שווה יותר מהבכורה. וזה מגיב איזה עשיו את הבכורה, שהיא לא שווה כלום בעיניו, הוא לא מצטער, אוי ובגלל הרעב מכרתי את הבכורה, מה עשיתי, אלא להפך, הוא חושב שעשה עסקה, את עסקת חיה, השיג נזיד עדשים בעד כלום, אז הוא לא נהיה צדיק כמו, ובכל זאת גם הכפירה שלו היא לא כפירה גמורה. זה כנראה לא רק ברשעים גמורים, זה גם אצל צדיקים. לפעמים הלב הוא כמעט, לא כל החלטה שלנו נשארת ב-100%. יש לנו רגעי התרוממות ויש רגעים אחרים. החכם שואל בליל הסדר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה התשובה? אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפצירים אחר פסח אפיקומן. למה זאת תשובה עד השאלה של החכם? זה הדין היחידי בלכות פסח שאסור לאכול אחרי הפסח אפיקומן, אין עוד דינים בפסח. אז אולי, אז הפשט הפשוט, שתאמר לו את כל הלכות הפסח, כל מסכת פסחים, עד המשנה האחרונה של אין מפטירים אחר הפסח, זה הפשט הפשוט. אבל אף על פי כן, אני רוצה לומר כאן פשט אחר, דרוש, אבל אולי בכל זאת, היות ולא כתוב עד אין מפטירים אחר הפסח, אף כמובן, אז אני רוצה בכל זאת לומר פשט אחר. שהשאלה של החכם, למה צריך כל כך הרבה עדות וחוקים ומשפטים? הייתה יציאת מצרים, בסדר, צריך לזכור יציאת מצרים, תשב לילה אחד ותספר ביציאת מצרים, צריך גם פעולות מעשיות, אז גם אל תאכל חמץ, גם תעשה יום טוב, בסדר. אבל למה כל כך הרבה עדות וחוקים ומשפטים? בלילה הזה אנחנו אוכלים פסח, מצה ומרור, ושובתים ממלכה, אבל לא יום אחד, שבעה ימים יש חג, ומביאים עולות ראייה, ושלמי חגה, ואחר כך, מילא שבעת ימים, וגם בשבעה ימים האלה, עשית כל מיני הכנות, שרפת את החמץ, וביטלת, ומחרת, ושפשפת את כל הבית, והחלפת את כל הכלים, כל כך הרבה בלבול ראש עם הפסח הזה, לזכור יציאת מצרים. אז טוב, אז ישבנו כבר כל הלילה, סיפרנו יציאת מצרים, לא? אז אחר כך, אחרי השבעה ימים, גם כן, כל שבת זכר ליציאת מצרים, כל יום טוב זכר ליציאת מצרים, תפילין זכר ליציאת מצרים, ציצית זכר ליציאת מצרים, כמה וכמה מצוות ומעשים, הכל, למה צריך כל כך הרבה זכר ליציאת מצרים? ישבתי, סיפרתי, בסדר, אני כבר יודע, אם ירצה השם שנה הבאה, אספר שוב. מה צריך כל כך הרבה עדות וחוקים משפטים? מה אתה עונה לו? אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. למה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? אכלתי כל מה שהשם ציווה אותי. פסח, בזמן בית המקדש, אכלתי פסח, אולי גם חגיג, מצה ומרור, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה אני אכלתי. למה אסור לי עכשיו לאכול עוד מנה גלידה? מה נורא כל כך? אז באמת יש דין בכל הקודשים, שקודשים נאכלים על הסובה. קודשים צריך לאכול בסוף הארוחה. למה? כי זה לא יפה, כאילו אוכל על שולחן הקדוש ברוך הוא ויוצא רעב משם. אז צריך לאכול את הקודשים על הסוף. אבל בכל זאת לא מצאתי בקודשים אחרים שיהיה דין, שאם אחרי שהוא אכל הוא בכל זאת לא סווה, יאסור לו לאכול עוד חתיכת עוגה, או אם הוא צמא לאכול לו גלידה או משהו אחר. לא זכור לי שיש דין כזה בקודשים אחרים, רק בליל הפסח. אין מפטירין אחר הפסח אפי כמובן. אסור לך לאכול שום דבר אחרי שאכלת או בזמן הזה את המצה. אז מה אתה רוצה? כמובן עם הורים רבי הרב שלזינגר זכר וחר, ראש ישיבת כל תורה, הוא כתב שהתורה אמרה, לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זאת אומרת, מכוח האכילה שאתה אוכל בלילה הזה, אתה צריך לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. אז זה אולי מה שרצו חז"ל לרמוז לנו, שבעצם הייתי צריך לא לאכול שום דבר כל השנה, כדי שהטעם של המצה, הפסח, יישאר בפה שלי כל השנה, אבל אי אפשר, בן אדם לא יכול בלי לאכול, אז לפחות עד סוף הלילה תשמור את הטעם בפה שלך, כדי שהטעם ילווה אותך כל ימי חייך. נו, אבל אני הרי אכלתי מצה, אז יש לי טעם מצה בפה, אז מה יש אם אני עכשיו אוכל גלידה? התירוץ, אם תאכל גלידה, כבר לא ישאר טעם מצה בפה, אחרון משקח את הראשון, לכן זה גם נקרא קינוח סעודה, כי זה מקנח את הטעם שיש בפה. אז תאכל גלידה, לא ישאר לך טעם של מצה, מפני שאחרון אחרון משקח את משהו לפניו, אז זו התשובה לשאלה של החכם, למה צריך כל כך הרבה עדות וחוקים משפטיים? כי אמנם ישבת בלילה הזה וסיפרת שהכל זה יד השם, ואפס זולתו, השם הופך מים לדם, והשם הופך אור לחושך, וגוי רואה, לגוי יש חושך, והיהודי יש לו אור, והכל. אבל בבוקר הבא, או בכל המועד, אתה שומע חדשות, ובחדשות שרון אמר כך, ובוש אמר כך, וההסתדרות אמרה כך, אז אתה נדמה לך שיש כוחות אחרים שפועלים בעולם, אתה שוכח שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם. אתה כל הזמן להזכיר לך שבוש יכול להגיד מה שהוא רוצה, ושרון יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל מי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא, ולא בוש ולא שרון, אפילו לא ההסתדרות, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אז זה צריך תמיד להזכיר, אחרון משכח את הראשון, גם אצלנו, לב, לא רק לב רשעים כמעט, גם אצלנו דברים אחרונים משכחים את הדברים הראשונים. חכם אחד אמר על הפסוק, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, שיהודי בדרך כלל מתעורר לתשובה, ראש השנה, יום הכיפורים, ודאי מתעורר לתשובה, אחר כך סוכות, גם כן, שבסוכה נוטה לולב, שמחת תורה, הוא רוקד, הכל יפה מאוד, אבל כשנגמר הרגל, אז כבר הכל עובר מכף רגל, מסוף הרגל עד ראש השנה הבאה, אין בו מתום. צריך להשאיר את הרגשות של ראש השנה ושל יום הכיפורים לכל השנה. לא רק בשעת נעילה אני מתעורר לתשובה, אלא שכל השנה תהיה התעוררות. וזה לא כך, לא תמיד כך. האדם נקרא אחרי החיצוניות, צריך לקרוא קריאת שמע ערב ובוקר. הבוקר הזכרתי יציאת מצרים, קיבלתי על הייחוד השם, אני צריך בערב עוד פעם. הערב הזכרתי ייחוד השם, צריך מחר בבוקר שוב. צריך שבת, הרי הייתה כבר שבת אחת, ועדתי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, שהשם לבד בורא את העולם, אבל אחר כך שעברו שישה ימים שאני ניהלתי את העולם ושאר בני אדם ניהלו את העולם, אז צריך שוב יום אחד לשבות מלנהל את העולם, כדי שוב לזכור שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ולא אנחנו. הדברים אצלנו לא מחזיקים מעמד לעולם. התורה ציוותה מצווה של בגדי כהונה. בגדי כהונה צריכים להיות לכבוד ולתפארת. למה צריך כבוד ותפארת? מפני שבאדם נמשך אחרי העיניים שלו. אם הוא יראה את הכהנים מלובשים בבגדים יפים וחשובים, והכהן הגדול עם חושן ואפות, אז תיכנס פה יראת שמיים, תיכנס פה הערכה לעבודת המקדש, כמו שחזל אמרו על הפסוק אצל מעשר שני, למען תלמד לראה את השם וככה כל הימים, שהידי שבאדם בא לירושלים, רואה כהנים בעבודתם, רואה את הסנדרין והכל, זה מכניס לו יראת שמיים. אם יראה את הכהנים דבושים חשפושון וסמרצותים, אז זה לא יכניס לו יראת שמיים. גם זו אותה עבודה ואותו מקדש, האדם נמשך אחרי העיניים. אם הכהנים דבושים בגדים לא יפים, אז זה לא ימשוך אותו באותה מידה. התורה ציוותה ואנווהו, שהתנהל לפניו מצוות. הנביא בהפטרה שבו מתרעם הרי על הדבר הזה, על מה שקורה בימיו, מלאכי הוא בתחילת בית שני, וכי תגישו ניבר לזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבהו נא לפחתך, לפחה היית מעיז להגיש בצורה כזאת, הרי במקרה הטוב היה זורק אותך מהבית, ובמקרה הרע תולה אותך על עץ, אתה מגיש לקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, וארור נוחל ויש בעזרו זכר ונודר וזובח מושחת להשם. אתם לא מחשיבים את עבודת השם, חסו שם כמו עשיו שמבזה את העבודה, גם אתם מבזים את העבודה. וזה כנראה גרם למה שקרה אחר כך בתחילת בית שני, שנהיו מתייבנים בעם ישראל, מפני שהיו אנשים שחיפשו כן את היופי, הם לא מוצאים אותו בעבודת המקדש, אז הם נמשכים אל היוונים, אצל היוונים מוצאים יופי, זה היה חלק גדול מהתרבות שלהם, העניין של היופי החיצוני, יכול להיות שזה גרם למתייבנים בעם ישראל. מה תקנו חזל אחר כך כשגברה ידינו ברוך השם, כשברוך הוא עשה לנו ניסים וגברה יד ישראל, מה תקנו חזל? תקנו מצוות נר חנוכה, אבל עם מהדרין מן המהדרין, שלא מצאנו בכל התורה כולה שהחזל יקבו לנו איך להיות מהדרין ומהדרין מן המהדרין. נכון, קבעו לנו שידור מצווה עד חומש בכל המצוות, אבל שקבעו לנו איך להדר ואיך להיות מהדר מן המהדר, לא מצאנו במצווה אחרת, וזכינו כאן שכל ישראל ברוך השם הם מהדרים מן המהדרים. אין מי שאומר טוב אז אני אעשה רק נר אחד, נר איש וביתו כפי המצווה, אלא כולם מדליקים, מחלוקת בית שמאי ובית הלל איך, אז נפסקה הלכה כבית הלל. אבל כולם ברוך השם מהדרים מהדרים, יש מחלוקת רמב״ם ותוספות, בסדר, אז בזה יש מחלוקת, אבל כולם שואפים להיות מהדרים מן המהדרים. למה דווקא כאן חז"ל תיתנו לנו מהדרים מן המהדרים והצליחו באמת? זה מפני שכאן זה היה תיקון למה שהיה החטא קודם. החטא היה גם שלא חיפשו הידור, עיוור, פיסח, אין רע. אז עכשיו התיקון הוא של להיות מהדרים מן המהדרים. עכשיו ראו מה גרמה התקלה הזאת, גרמה לגזרות אנטיוכוס. אז עכשיו כשברוך השם השתחררנו מגזרות אנטיוכוס, אז אדרבה, להיות מהדרים מן המהדרים, לזכור שצריך להדר. אבל יש לשים לב שחז"ל קבעו מהדרין מן המדרין במספר הנרות שידליקו. אם אני מודה להשם על התשועה, אני מדליק נר אחד. אם אני מודה להשם על זה שהנר היה מוסיף, שהנס היה מוסיף והולך, אז אני מוסיף והולך כל לילה. אם אני מודה להשם על זה שבני ביתי גם כן נשאו, אז נר לכל אחד ואחד. זה שלושה סוגים של הודעה להשם. במספר הנרות מתמתת ההודעה להשם, אבל יכלו לומר גם אחרת, שסתם יהודי ידליק במנורה של פח, והמהדרין במנורה של כסף, והמהדרין במהדרין במנורה של זהב, או משהו אחר. טוב, אז לא כל אחד יכול לעשות לעצמו מנורה של זהב, אבל בכל זאת היה אפשר לתקן בחיצוניות משהו, וחז"ל לא רצו את זה. אני חושב שמהשמיים ראו כאן צורך שלא יהיה כל כך צד חיצוני. הרי שני דברים היו חסרים להם כשהם באו להדליק את המנורה, כדי להדליק אותה בהידור. היה חסר שמן טהור. יש מפרשים שסוברים שאם באמת לא היו מוצאים שמן טהור, היו יכולים להדליק בשמן טמא. בעניין זה יש לי איזו דעה אחרת, אבל מהמפרשים יש רבים שאומרים שאם לא היו מוצאים שמן טהור, היו יכולים באמת להדליק בשמן טמא. והרב קוק אפילו רוצה לומר מה שתמוה לעניות דעתי, אבל הוא רוצה לומר שאם לא היו מוצאים שמן זית, היו יכולים להדליק בשמן שומשומין או אחד משאר השמנים שבבומה מדליקים. לעניות דעתי זה לא נכון, אבל כך הוא אומר. על זה על כפים נעשה נס, שלא יצטרכו להדליק בשמן שומשמין וגם לא בשמן טמא, אלא בשמן זית טהור. אבל היה חסר עוד דבר, מנורת זהב גם כן הייתה חסרה. הרי המצווה היא להדליק במנורת זהב, ועל זה השם לא עשה נס. כתוב בגמרא שהדליקו בשיפודים של ברזל וחיפום בבעץ, או לפי דעת רבי יוסי ברב יהודה הדליקו במנורה של עץ, כי הוא סובר שגם נורה של עץ כשרה. למה על זה השם לא עשה נס? היד השם תקצר לעשות נס שימצאו גם מנורת זהב. למה על זה השם לא עשה נס? אם השם כבר רוצה שיקיימו את המצווה עם כל ההידורים, היה יכול לשלוח להם גם מנורת זהב. אז אני חושב שבכוונה השם לא רצה לשלוח. שידעו שההידור בפנימיוס יותר חשוב מההידור בחיצוניות. ההבדל בין שמן טהור ושמן טמא זה פנימי, זה שום גוי לא יבחין בזה, גם המיקרוסקופ הכי עדין לא יבחין אם זה שמן טהור או טמא. זה רק מסור לחכמי ישראל לדעת מה טהור ומה טמא. לעומת זה ההבדל בין מנורת זהב וכסף ועץ, זה גם הגוי הכי פשוט יודע את ההבדל הזה. אז הקשבור רצה להראות שגם אם הוא מקפיד על החיצוניות ורוצה שיהיה ון בי, בכל זאת הפנימיות יותר חשובה מהחיצוניות. יותר חשוב שהפנימיות תהיה בסדר. המלחמה היא הייתה על הפנימיות. בניגוד לגזרות המן שהיו להשמיד את הגוף, וכן עוד שונאי ישראל, עד השונא הגדול האחרון יימח שמו בשואה, שרצו להשמיד את הגוף של עם ישראל, היוונים לא רצו להשמיד את הגוף של עם ישראל, רצו רק להשמיד חס ושלום את תורת ישראל. ממילא אם היו מצליחים היה כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. אבל הם נלחמו לא על הגוף, הם נלחמו על הפנימיות, על התורה של עם ישראל, על החוכמה של עם ישראל. גם החשמונאים מצידם בהתחלה לא נלחמו על עצמאות, נלחמו רק שיוכלו לקיים את המצוות. אחר כך בסוף זכו גם שתחזור המלכות לישראל יותר על 200 שנה, כמו שכתב הרב. אבל לא עד זה הייתה המלחמה, המלחמה הייתה על קיום התורה והמצוות מתחילה. אז לכן כאן דווקא להעדיף את הפנימיות על החיצוניות. אמנם נכון שמצד זה כלי ואנבאו, אז מי שיכול לעשות חנוכיה יפה צריך לעשות חנוכיה יפה, אבל זה כבר עם הוואנבאו הרגיל, עד שליש במצוות וכן הלאה. בתפילה צריך את החיצוניות, יש הרבה דינים, להתלבש יפה, ליטול את הידיים לתפילה, לעמוד עם רגליים מכוונות ולכרוע ולהשתחוות, ובכל זאת כל זה דברים חיצוניים לתפילה, לא זה עיקר התפילה. עיקר התפילה זה הלב. חובת הלבבות אומר משל על מי שעושה את כל הדברים כעוגן, קורע ומשתחווה והכל, אבל חסר לו הלב בתפילה. זה אומר משל, מלך בא פעם בביתו של עשיר אחד להתארח אצלו, אז העשיר ציווה את כל בני הבית להכין למלך את החדרים הכי טובים ואת האוכל הכי טוב, ולעמוד לפני המלך לשרת אותו, לדאוג לכל מה שהמלך רוצה, מנוחה או אוכל או כל דבר אחר. רק דבר אחד, בעל הבית בעצמו הלך לחדר שלו ונזכר שם בחדר העבודה שלו. אז מה זה שווה כל הכבוד? שלחת את כל המשרתים שלך, זה יפה מאוד, ואתה בעצמך לא באת לקבל לפני המלך. אז כך אם הלב שולח את הידיים והעגליים לכרוע ולהשתחוות ולעמוד דום וכל מה שצריך, אבל הלב לא בא לקבל לפני המלך, זה לא שווה כל השאר. נכון שאנחנו לא יכולים כל כך לכוון בתפילה, אז אנחנו הרבה פעמים מסתפקים בחיצוניות של התפילה, אבל צריך לדעת שזה לא העיקר, העיקר עד כמה שאפשר להשקיע לב בתפילה. שאני לא קורא מעמוד 13 עד עמוד 97, אלא אני מתפלל את הדברים, רוצה שהשם יהיה ברוך, ורוצה להזכיר שהוא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב וכן הלאה. אפילו מי שסובר שמצוות אין צריכות כוונה, מודה שלכתחילה מצוות צריכות כוונה, כתוב בתורה, לעובדו בכל לבבכם, צריך לב בשביל קיום המצוות. בדיעבד הוא סובר שמי שעשה מצווה בלי כוונה גם כן יצא, אבל לכתחילה צריך כוונה במצוות. התורה אומרת על תוכחה ארוכה בפרשת כי תבוא, יש שם דברים נוראים. אומרת התורה, למה כל התוכחה הנוראה הזאת? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לא כתוב כאן שלא עבדת, אבל לא עבדת בשמחה ובטוב לבב. עשית מצוות אבל לא בשמחה. נו, אז מה זה נורא? אז מגיע קצת עונש, אבל עד כדי כך כל התוכחה הנוראה הזאת, שהגויים יעלו עלינו חס ושם מעלה מעלה וישלטו בנו ושידפון וירקון וכל שאר הפורנויות שם, הכל בגלל שלא עבדת את השם הקרא בשמחה ובטוב לבב. למה זה? מפני שאם לא עבדת בשמחה ובטוב לבב, סימן שחסר לך באמונה במצוות. אם היית מבין את גודל העניין של מצוות, את גודל עבודת השם בכל מילה של תורה שאתה לומד, שתלמוד תורה כנגד כולם, בכל תפילין שאתה מניח, בכל שבת שאתה שומר, לא ייתכן שלא תשמח, עשית דברים כל כך גדולים. אם אתה לא שמח, סימן שאתה לא מבין, אתה בבחינת עשיו, חס ושלום, ויב את עשיו את הבכורה, מה זה שווה לי כל התורה והמצוות, הכונה, מה זה שווה לי. צריך לשמוח במצוות שאנחנו זוכים לקיים. וכן גם מבחינת העברת התורה לדורות הבאים, אם הבנים רואים שאבא שמח לשמור שבת, שמח בכשרות, שמח בתפילין, שמח בתורה, אז גם הבן רוצה. אבל אם הבן רואה שאבא עושה את זה כמי שכבר עושד, אז הבן חושב, מה לי ולצרה הזאת? אז אי אפשר להעביר את התורה הלאה בצורה כזאת. הפסוק אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, זה הבטחה לעתיד לבוא. אבל זה גם בעולם הזה, מי שישר בלב, אז המצוות קורמות לו שמחה. הוא שמח שהיום זכה לעמוד לפני השם בבוקר, ויזכה בעזרת השם שוב בצהריים ושוב בערב. הוא שמח בזה, התקבלתי לרעיון מיוחד אצל מלך מלכי המלכים, עוד 9 יהודים התקבלו יחד איתי, מה יש? כן, ירבו, אבל גם אני התקבלתי לרעיון אישי אצל מלך מלכי המלכים, ואילו מי שלא אכפת לו, אין לו שמחה בדברים, אין לו הסיפוק, מי שאכפת לו קיום התורה זה יביא לו שמחה. למשל, אם ביתר ירושלים מנצחת, זה חשוב מאוד, הרחבות מלאים צהלה ושמחה. אותי זה לא לוקח כל כך, כי לא אכפת לי כל כך, אם ביתר תנצח, אז גם אין לי את השמחה כשהיא באמת ניצחה. זה אולי חיסרון, אבל כך זה, מה לעשות. מי שאכפת לו מרגיש שמחה, מי שאכפת לו משבת, אכפת לו מקשרות, אכפת לו מתפילין, מרגיש שמחה כשזוכה לקיים את המצוות. כתוב שחס ושלום אבלות לא מחנכים את הקטנים. למה? מקווים שעד שיהיו גדולים כבר לא יהיה אבלות, כבר יהיה בילה המוות לנצח, אז לא צריך לחנך אותם. אבלות אחת כן מחנכים אותם, אבלות על ירושלים בין המצרים, 9 באב, הם לא צריכים לצום כשהם קטנים, אבל להתאבל על ירושלים, אם יגיע לחינוך מחנכים אותו. למה? גם זה אנחנו מקווים שעד שהקטן יגדל כבר יהיה המקדש בנוי וירושלים בנויה. אז אומר הרב קוק שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, וזה לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות. מי שלוקח את חורבן ירושלים ללב הוא גם ירגיש שמחה כשירושלים תיבנה במהרה בימינו. מי שהחורבן לא אכפת לו, אז טוב, זה היה חרב, ישו בנוי, זה יחסר לו. לא תהיה לו אותה שמחה שתהיה לכל ישראל שירושלים תיבנה. מה שאדם לא לוקח ללב, אין לו שמחה בזה. מה שהוא לוקח ללב, יש לו בזה שמחה. אז צריך להשתדל לקחת את המצוות ללב, שזה שמחה בשביל הבוקר, הנחתי תפילין, התפללתי, שמעתי ברכת כהנים, לשמוח בדברים. אם שמחים, אם יש שמחה, זה מורה על אמונה, זה מורה על קיום מצוות באהבה וביראה, ונזכה באמת לטוב השם כל הימים, ולראות את ירושלים בבניינה, וחנוכת הבית החדשה במהרה בימינו אמן.